הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן.
שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. אנחנו נמצאים בשנת 24 בחודש מרץ, ואנחנו מסתכלים על השוק ורואים... השוק חי ובועט, המשק עובד, עברנו בחירות, רואים את אנשים קונים, מסתכלים על כרטיסי אשראי ואנחנו שוברים שיאים. איך יכול להיות? מה קרה פה? סיפרו לנו מלחמה, סיפרו ששנת 23 הכלכלה דעכה, אבל אני רואה בקניונים קניות. אני רואה שאנשים חיים, אני רואה ששוק הנדלן חזר לפעום. אז זה לא מסתדר לי, ולכן אני רוצה לקבל נתונים מדויקים, ולצורך כך הזמנתי אליי לפודקאסט להתארח בפעם השנייה, וזה כבוד לי, לדוקטור יוסי סעדון. דוקטור יוסי סעדון, ראש האגף הפיננסי בחטיבת המחקר בבנק ישראל. שלום יוסי.
שלום צחי.
קודם כל תודה רבה וכבוד הוא לי שהצטרפת שוב
אליי. לי כבוד שבעתיים להצטרף אליך.
תענוג. אז אני רוצה לצלול לנתונים. תקשיב יוסי, אנחנו רואים טלוויזיה בחודשים האחרונים כנראה באחוזים גבוהים מדי, ומקבלים המון מידעים שהכל נהיה שחור. המלחמה והאסון, והגענו לתקופה הזאת שהכל קשה והכל לא בסדר, ואני רוצה לפרק את זה למספרים. לראות את הנתונים, את האמת, ולא את מה שמפרשנים. בוא נדבר על האמת. איך נראתה שנת 23? האם לבנק ישראל יש את הנתונים?
תראה, בסך הכל שנת 23 הנתונים פורסמו, הנתון הראשון לרבעון האחרון של 2023 פורסם על ידי הלמ"ס ממש לאחרונה, והוא רבעון לא משהו, והוא בסופו של דבר גרם לכך שהצמיחה הכוללת בתוצר בשנת 2023 הגיעה לשני אחוזים, אחרי שהצמיחה ברבעון האחרון במונחים שנתיים הייתה שלילית. מינוס 19.
כלומר, בסופו של דבר... כלומר, אני אגיד את זה הפוך, אני רוצה להסתכל בזווית החיובית. למרות הרבעון הקשה מאוד שהיה לנו, עדיין השנה היה צמיחה חיובית.
השנה הייתה צמיחה חיובית, כן, למרות המלחמה ולמרות אירועי המחאה וכל מה שהיה מסביב, בסופו של דבר, כן, הייתה לנו צמיחה חיובית בשנת 2023.
אוקיי, הגענו לשנת 23 חזקים,
לשנת 2023 הגענו בסך הכל חזקים, תראה, מערכות בחירות פעם אחרי פעם, פעם אחרי פעם, זה לא משהו שתורם יותר מדי לחוזק, אבל...
אבל איך התחיל, נגיד, יחס חוב תוצר לשנת 23?
זה נתון, זה למשל נתון מאוד, מאוד חזק שלנו, שגם בהשוואה להרבה מדינות, אנחנו ביחס חוב תוצר נמוך יחסית, אנחנו התחלנו, מלי 2023, התחלנו אותו במשהו כמו 60-60.5, או משהו כזה, אנחנו ממש נמוכים גם בהשוואה בינלאומית. אז עכשיו... בעקבות המלחמה את 2023 אנחנו מסיימים ב-62.5 חוב תוצר.
זאת אומרת,
עדיין אנחנו נמצאים מתחת. זה משהו שאומנם מטריד את חברות הדירוג, אבל אנחנו נמצאים בסך הכל במצב שהוא לא כזה גרוע בהשוואה בינלאומית, והשאלה היא באמת איך זה מתקדם קדימה. זאת השאלה. נכון לעכשיו, אנחנו במצב שהוא בהחלט נסבל, והשאלה היא באמת איך זה...
אבל מה זה נסבל? בוא נראה נתונים קצת יותר לעומק. את 23 אני חלק עד המלחמה ועד המלחמה. אני לא רוצה מאחרי המלחמה. שלושה חודשים הראשונים היו שוק מוחלט פה. בסדר? עד אז, המשק היה במצב טוב, איפה אנחנו מדורגים מבחינת המשק שלנו? היינו יכולים להגיע במצב הרבה יותר טוב לאותה תקופה או שלא? צחי, המצב של המשק היה טוב, ואנחנו חטפנו מכה ומתוששים, אבל זה הכל, וזה לא נוקאוט לרצפה.
תראה, תמיד אפשר להיות טובים יותר, כן? תמיד ראינו גם תקופות שהיינו טובים יותר, שצמחנו טוב יותר. תראה, רפורמות כלכליות, רפורמות תחבורתיות, תשתיתיות, תמיד הדברים האלה הם טובים למשק, הם תמיד יכולים להביא אותו טוב יותר. נכון שמסיבות כאלה ואחרות, לא תמיד מצליחים להוציא את כל, הטוב הזה, להוציא את כל הפעולות הטובות האלה לפועל, ולכן תמיד אנחנו יכולים להיות במצב יותר טוב, אבל בסך הכל אנחנו נכנסנו גם לאירוע הזה במצב, מצב שהוא חיובי, נכון, שלפני שנה היינו במצב עוד יותר טוב, האירועים שהיו, אירועי המחאה וכל האירועים מסביב של הרפורמה המשפטית, אלה דברים שלא עשו לגמרי טוב, גם מבחינת ההרכב, הנושאים החברתיים, זה משהו שהוא בסופו של דבר לא עשה טוב למשק, אבל בסופו של דבר אני חושב שהתכונה הבולטת שלנו, של עם ישראל, זה הרצון שלו מהר מאוד, או היכולת שלו להתאושש מהר מאוד ממשברים, מהר מאוד
מאירועים. שזה מדהים.
שזה מדהים, ואנחנו כאן נמצאים באילת, וכשבאתי הייתי מאוד בחששות, אמרתי החוטים וחוטים, אמרתי ואמרתי בטח הכל ריק, רק יועצי המשכנתאות, כל הכבוד להם שהגיעו לכאן וככה מאכלסים את העיר ומחיים אותה, ואז פתאום אני רואה שאני עומד בפקקים ואני רואה המון 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 אורחים, המון אנשים, ממש שמח, סיסו ושמחו. אז זה תכונה כנראה מאוד מאוד חזקה שיש לה, לעם ישראל, גם לעולם, אבל נראה לי בעם ישראל זה איזשהו משהו מיוחד, אתה רואה את ההתאוששות המהירה. מה שהזכרת, כרטיסי אשראי, אנחנו רואים שמיד אחרי האירועים של השביעי לאוקטובר, ראינו צניחה, ממש נפילה מצוק של רכישות כרטיסי אשראי, ועוד וסקרים שעשו כדי לזהות את מצב הרוח ואת הסנטימנט כלפי כל מיני גורמים. ראינו נפילה חדש, אתה ממנה, אתה מרגיש, וואו, אנחנו לא מתאוששים מזה, אבל לא יאמן. בתוך זמן קצר, אנחנו מסיימים את 2023 ברכישות שכבר חוזרות לרמתן, כמעט בכל הענפים, לרמה שהייתה.
כלומר, בסוף דצמבר כבר הגענו לרמה ברוב הענפים, חזרו לשגרה.
אני לא יודע אם בסוף דצמבר בדיוק, אבל בוא נאמר די סביב סוף דצמבר, אנחנו כבר נמצאים ברמה שהיא חזרה לשגרה, ואולי אפילו לפני.
מקסים. האם זה קורה כי השוק חזק? האם הממשלה פועלת בסופו של דבר טוב? תראה. כי היא החליטה, אני חייב לתת נקודה, היא החליטה שהיא מפזרת כסף. לא עוצרים, לא עוצרת, אלא היא נותנת לכולם. אוקיי, זאת הייתה הגישה של סמוטריץ', יש מספיק, בוא ניתן. הנתינה הזאת גרמה לכל המפונים לקבל כסף ולצבא לקבל כמה שצריך ולכל האקסטרות, כדי שלא יהיה מתנגדים. זאת גישה נכונה, זה מה שציפו בין סוכנויות הדירוג בעולם או בנק ישראל.
תראה, העניין הזה של לטפל באירוע מלחמתי, באירוע קיצוני, באירוע ריאלי נקרא לזה ככה, בצורה של שפיכת כספים ואני שם את זה במרכאות, היא דרך מקובלת. עשינו את זה בקורונה, אתה מתחיל לתת כספים, אתה לא בודק מהר ואתה רואה את ביקורת בתחילת האירוע, כמה זמן לקח לכם לשפוך את הכסף, כמה להוציא כספים, כמה, זה לוקח זמן, אבל בכל זאת אתה עושה את זה מהר ואתה לא תמיד מדייק בהוצאות האלה שלך. אז זאת פעולה ראשונה שאתה צריך לתת את האמון ואת הביטחון שאתם לא נזרקים לרחוב. תראה, לפנות כל כך הרבה תושבים בזמן כזה קצר, לפנות אותם לבתי מלון ולעשות, תראה, זאת עבודה מורכבת.
זאת עבודה מורכבת.
אנחנו מדברים על מאות אלפים, עשרות אלפים בטוח שמעבירים אותם, זאת עבודה מורכבת ועבודה לא פשוטה, והיא נעשתה. והיא נעשתה תמיד. יש לא מעט אנשים בפינה, או בכל מיני נקודות שיכולים להגיד שאצלי זה לא עבד טוב. אבל אני זוכר מישהו מאשקלון, שעיר שלא פונתה מיד אחרי המלחמה, אבל הוא התקשר להגיד, שמו, אנחנו בחרדות, כל יום אנחנו מקבלים טילים, ומה עושים? אני רוצה להתפנות. אז הוא בדק, אז הוא הרים טלפון לאיזה מספר שהיה. עונה לו ככה שוב, הוא אמר לי, אני לא בדקתי את זה בעצמי, אבל הוא אומר, ענה לו סמנכ"ל משרד התיירות בעצמו, ענה לו לטלפון שהוא חייג. תראו, היו ניסיונות מאוד מאוד חזקים מצד המדינה באמת לתת מענה, כולם נרתמו. עכשיו, ברור שהיו פה ושם כנראה פספוסים, וזה מטבע הדברים, יש נפלים בין הכיסאות.
אבל השיטה הזאת של לתת כסף, להזרים, ולא לעשות עכשיו בעיה, הייתה חיובית.
השיטה בסופו של דבר כנראה
תרמה, אבל... כי הייתה הרבה ביקורת על סמוטריץ' ועל משרד האוצר, אני לא מדבר על המהירות.
תראה, אני אומר כך.
על אחריות תקציבית, הם שינו את התקציב, נכון, חילקו את כל הכספים הקואליציוניים.
נכון.
אוקיי, אבל בסופו של דבר, אולי הזרמת כסף הזאת היא כמו סטרואידים לשוק?
אז הזרמת הכסף הזאת היא עזרה את שאלה, במיוחד שוב אני מפריד לעניין של הצבא, שהצבא קיבל ולא נתנו לו הגבלות, אבל אני חושב שיש גם אלמנט מאוד חשוב כאן, וכמו שאמרתי אותו קודם, העם והתושבים. בסופו של דבר, שיעור האבטלה הוא לגילאי 25 ומעלה, הוא מתחת 3%. זה אומר שיש לנו אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה בארץ שהיא עובדת, מקבלת שכר. גם אלה שנפגעו בלחימה, חלק גדול מהם המשיכו לקבל שכר בצורה כזאת או אחרת, והשכר הזה בתקופה של תחילת המלחמה הוא שכר ששכב בחשבון הבנק ולא נצרח, לא שומש. עכשיו, ברגע שפיזית אתה יכול לצאת ולצרוך, אז אנשים מוציאים את הכסף הזה. וזה גם אחד מהרכיבים החזקים ביותר שגם תרמו לנו להתאוששות.
שהנפש רוצה את
הנפש רוצה את החופש הזה.
אני רוצה להשוות אולי למדינה אחרת בעולם, כמו אוקראינה, היא חובה מלחמה כבר שנתיים. מה הם חווים? באוקראינה יש בקייב, יש חיים, יש מסחר, הכל חזר להתאושש כמו שאצלנו חוזר?
תראה, לגבי אוקראינה, ממש, מה קורה שם מבחינת הרוח, ההלך הרוח, אני לא מספיק בקי, אבל אני רואה לפחות לפחות מבחינה כלכלית שם. בוא נאמר, ציפיתי למשהו יותר גרוע. כשאנחנו שומעים מהצד את מה שקורה שם, אתה מצפה קטסטרופה כלכלית גדולה יותר, אבל אתה רואה שהבנקים שם בסך הכל מתפקדים, ובהחלט מיד איך שהתחיל האירוע של השביעי לאוקטובר, הדבר הראשון שבדקנו אצלי באגף הפיננסי, בואו נלך לראות מה קורה באוקראינה. שם הם גם במלחמה, בואו נראה מה קורה עם הבנקים, איזה צעדים הפעילו שם מול הבנקים, מול המערכת הפיננסית.
ועשו שם צעדים,
עשו שם צעדים, למדנו כמה דברים שם, הבאנו אותם, לא דברים שנתנו לנו פעילה מטלסת. כן. בסך הכל אנחנו בבנק ישראל היינו די מהירים ודי הפעלנו מהר מאוד כלים.
אוקיי, בוא נדבר על הכלים שבנק ישראל הפעיל. אחד, חזר את ההקפאה ונתן לאפשר גם להקפיא הלוואות. כן. אתם חושבים שזה עזר?
אני אתחיל אולי דווקא מהצעד שאולי הוא פחות מוכר, אולי לחלק מהאנשים הוא מאוד מאוד מוכר, אבל אני חושב שהצעד הראשון שזה היה, זה היה בשוק מתח. תראה, למדינת ישראל, לבנק ישראל מחזיק יתרות מתח סדר גודל, לפחות החזיק בתחילת המלחמה, סדר גודל של 200 מיליארד דולר. 200 מיליארד דולר יתרות שלמעשה התפקיד שלהן, של היתרות הללו, זה לשמש במקרה חירום. ומיד איך שהתחילה המלחמה, עוד לפני שנפתח המסחר בשוק מתח ביום שני, התקבלה החלטה בבנק ישראל להודיע על אפשרות למכור דולרים בסדר גודל של עד 30 מיליארד דולר. וזאת פעולה שבנק ישראל עשה אותה, ואני סבור...
הוא רק אמר שיעשה אותה.
אז זה בדיוק העניין, שבמקרים, הרבה פעמים כשמדובר בכלכלה, בפיננסים, מספיק שאתה תגיד, אבל וואו. במקרה הזה הוא אמר, והוא גם עשה. בסופו של דבר הוא רכש דולרים, הוא מכר דולרים, הוא מכר דולרים סדר גודל של 8 מיליארד דולר, הוא מכר בתוך אותה תקופה, וזה בהחלט כשמישהו חזק, כמו בנק ישראל, עם כמות כזאת של יתרות, עושה מוציא כמות כזאת של רכישות, של מחירות של דולרים, אז הדבר הזה עשה, נתן את האות שלו בתוך שוק מתח. אז נכון, היה לנו פיחות בתחילת הדרך, אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים מה קורה לדולר,
והיום אנחנו
נמצאים אפילו בשער חליפין.
יותר נמוך מתחילת המלחמה. זה מדהים. ואחרי הורדת עירוג, איך אתה מסביר את המטבע? זה רק הנגיד? אז אני ממש... נפעם על המטבע שלנו, בעוצמה שלו.
נכון, נכון. המטבע, אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו משק חזק, אנחנו משק חסון, אנחנו משק שעבר משברים בעבר וידע להתמודד איתם, וצריך לזכור, גם בחיים, כשאתה בתוך המשבר, אתה מרגיש שזה סוף העולם. אבל צריך לדעת להסתכל קדימה, ואני חושב שהציבור יסתכל קדימה. הציבור מאמין, מאמין שיהיה טוב. ולכן הוא ממשיך לצרוך. הוא לא נכנס למגננה של חיסכון. הוא לא נכנס למגננה של אומר, רגע, אני לא יודע, אולי מחר אני לא אקבל, לא יתולות,
לא תהיה עבודה. לא יהיה מזכורת. ולכן... וגם אין הרבה מובטלים, וחברות לא פיתרו המון עובדים.
ואתה רואה עדיין, אתה רואה אפילו גם משרות הפניות, המשרות הפנויות, אתה רואה שזה עלה שיעור המשרות הפניות.
ואז אתה... כל זה מוביל אותי. יכול להיות שאנחנו נחווה אינפלציה חזקה? אחרי מלחמה? בעצם המשק בזמן מלחמה ככה? מה יקרה אחרי?
תראה, אנחנו חווינו אינפלציה, היינו סדר גודל של 5%.
אני מדבר על האינפלציה שחווינו אחרי יום כיפור.
אז תראה, אני...
על אינפלציה מוגזמת.
אנחנו חווינו בשנות ה-80 אינפלציה של מאות אחוזים, כן? נדמה לי 85 הסתיימה ב-400 אחוז.
50 אחוז, כן?
והיו חודשים מסוימים שהגענו ל-1,000 במונחים שנתיים. אני, זאת שאלה קשה, אבל אני לא חושב שאנחנו נמצאים שם בכלל, כי אנחנו למדנו הרבה. בטיפול באינפלציה, ואתה יכול לראות, אני חושב שרואים את זה טוב מאוד בטיפול, איך שבנק ישראל טיפל באינפלציה, ואיך שהוא העלה את הריבית נכון בזמן, ולא רק בנק ישראל, מדינות רבות בעולם העלו את הריבית בזמן, הורידו בסופו של דבר את האינפלציה, תשמע, את 2023 לא חרגנו מהיעד, 2.96.
אתה יודע, 2.96. בציבור יש הרגשה ככה חצויה לגבי נגיד בנק ישראל. מצד אחד, כולם מחמיאים לו ושהכל טוב וזה, מצד שני, הציבור מת שיוריד לו את הריבית. רוצה לחמצן. והציבור יכול לכעוס על הנגיד, כי בסופו של דבר מה זה כעס? כי זה מה שאתה משלם בחודש בחודשו. אתה רואה את הבנקים מרוויחים הרבה כסף וזה מעצבן. איך הוא לא עושה שינוי? איך לא עושה שינוי? אתה חושב שבנק ישראל נוהג באחריות, שעושה את כל התהליכים מאוד איתי, או שיכולים היה לעשות מהלכים, כמו שהציבור מצפה, שיעשו כבר זבנג, כבר שיתנו לנו את החמצן.
תראה, אני עובד בבנק ישראל, אז אני כמובן לא תשמע ממני מילים רעות על בנק ישראל, אבל הייתי אומר, אני אומר את זה את הדבר הבא, תראה, זה התפקיד שלנו. התפקיד של נגיד בנק ישראל או של בנק ישראל, והתפקיד גם של שר האוצר, שכך היה במשך שנים. שר האוצר התפקיד שלו היה להראות את מדיניות היד הקפוצה. בנק ישראל התפקיד שלו, זה במידה ושר האוצר לא עשה את התפקיד שלו, אז בנק ישראל נכנס עם הריבית. כלומר, הרי למה אנחנו מעלים ריבית? אנחנו מעלים ריבית כדי שלציבור יהיה יותר כדאי להשאיר את הכסף בבנק, ולא לקחת הלוואות, מאשר ללכת ולצרוך ולהחמם לנו את, את השוק ואת את המחירים. זו הסיבה שאנחנו מעלים ריבית. ואנחנו עושים את הפעולה הזאת כי ראינו שהאינפלציה עלתה, ואינפלציה עושה נזק מאוד מאוד גדול, אפילו יותר מהריבית הגבוהה. אינפלציה זה תהליך שיכול להתבדר. אותו ציבור שעכשיו מקלל אותנו, וזה בסדר, אנחנו יכולים לקבל את הכללות, אותו ציבור שמקלל אותנו למעשה היה מקלל את כולם הרבה יותר
אם האינפלציה הייתה מתפרצת בדיוק, בצורה
אינפלציה,
חזקה.
אינפלציה חזקה היא מקם, היא רעה מאוד מאוד חולה.
אנחנו רואים מה קורה לארגנטינה.
אנחנו יכולים לראות כמו הרבה מדינות, אבל מה שאנחנו רואים, אינפלציה זה תהליך מתבדר. אם אתה לא תעצור אותו בזמן, הוא מתבדר. למה הוא מתבדר? כי ברגע שהאינפלציה עולה, אני צריך יותר כסף לסופר, אז אני מוציא יותר כסף, אני צריך כבר יותר שכר, אז אני הולך ומבקש יותר שכר. ביקשתי יותר שכר, זה עלויות יותר גבוהות למעסיקים. עלויות יותר גבוהות למעסיקים.
יעלה את המחיר.
מעלה את המחיר.
שוב פעם, זה תהליך כזה שזה עלה לי למחיר.
שהולך. ולכן, הדבר הנכון יותר זה לתת את הקאט באמצעות הריבית. נכון שזה לא פופולרי. נכון שאנחנו בבנק ישראל, כשעושים את זה, אנחנו מרגישים, מחשבים מה קורה ללקוחות, שאתה מכיר אותם טוב מאוד. אנחנו רואים את הדברים, אבל מצד שני, אנחנו רואים, בסופו של דבר, התחלנו את התהליך הזה של העלאת הריבית באפריל 2022, אנחנו נמצאים חודש קודם כבר בהורדת ריבית.
שזה עכשיו, מקסים.
שזה מקסים. עכשיו אנחנו גם, חטיבת המחקר במודלים שלה נותנת תחזית של ריבית סביבת 4% בסוף השנה.
כלומר, חצי אחוז עד סוף השנה, נוספי.
כלומר, הורדה.
הורדה.
כלומר, יש כאן, תראו, 4% אגב, זה לא ריבית כזאת גבוהה, כן? כשאנחנו מדברים במודלים הכלכליים, אנחנו לא מדברים על איזה שהם ריביות...
לא, במשק בשנות 2010, עמדנו על בערך פריים שעמד בין 3-4%. אם הפריים עמד על 4%, זה אומר שריבית בנק ישראל עמדה על כ-2.5% לערך. היום אנחנו נמצאים על 4.5.
שזה נמוך מאוד.
להגיע ל-2.5 קשה להגיע עכשיו, אבל לצפות להגיע ל-4.
לצפות להגיע ל-4 לפי המודלים שלנו, כן? זה המספר
שלנו. אוקיי, אז תהיה הקלה, אבל לא רבה. האם זה יפמפם לנו את שוק הנדלן?
זאת שאלה שאתה יכול לענות עליה טוב ממני, ושוק הנדלן מושפע כנראה, בכלל,
מחירי
נכסים פיננסיים וגם ריאליים מושפעים ממחיר מגובה הריבית, כן. יש, אז גם זה שיקול שבסופו של דבר מכניסים אותו לכל המערכת הזאת, אז אוקיי, אז לא עליו דווקא בריבית, אבל בצעדים נוספים, אנחנו נקטנו בצעדים שנקראים מקרו יציבותיים בעשור הקודם, גם בעשור הזה אנחנו נוקטים צעדים של מקרו יציבותיים שהם השלמה לריבית הנמוכה וכן הלאה.
אוקיי. איזה כלים יש לבנק ישראל לעזור לנו?
תראה, בנק ישראל, כמו שאמרתי, נקט בכלי, במלחמת חרבות ברזל הוא נקט בכלי החזק הזה של מכירת דולרים, שזה כלי ש...
זה הגיים צ'נג'ר, זה עזר לנו לייצר את
המזל. אני חושב שזה היה הגיים צ'נג'ר, אני חושב שהוא עשה את השתמש בכלי הזה.
ואיך הכלי של הקפאות משכנתה?
הקפאת משכנתה.
עזרה לדעתכם?
הכלי של הקפאת משכנתה לדעתנו עזרה מאוד בדיוק לאנשים שצריך.
וואו.
וזאת הנקודה, ואנחנו גם השתמשנו בכלי.
ולקחו הפעם בחוכמה יותר ממה שלקחו בקורונה?
היתרון של זה שזה היה באפס ריבית, וגם הבנקים, לזכאים, למעגל הראשון מה שנקרא, וגם הבנקים אפילו היו נדיבים יותר, וזה טוב, שהם אפילו גם ספגו עלויות משכנתה.
הייתם מרוצים מהפעולות של הבנקים?
אנחנו מרוצים מהפעולות של הבנקים, ואני, כאן חשוב לי להגיד שהעדפה שלנו תמיד, שהפעולות של הגופים שאנחנו מפקחים עליהם, תהיה וולונטריות, ולא באמצעות כפייה. וזה מה שקרה גם במתווה הזה. זה לא מתווה קופה. זה מתווה שבו אנחנו העלינו את הרעיון, את המסגרת. המסגרת הזאת הוצגה בפני הבנקים, והם אמרו, אנחנו מחבקים את זה, ואפילו אנחנו מרחיבים. ואנחנו רואים את החשיבות של המערכת הפיננסית בכלל, והבנקאית בפרט בתקופה הזאת. כלי נוסף שבאמצעות הבנקים אנחנו הפעלנו אותו, זה הנושא של הלוואות לעסקים קטנים זהירים. עסקים עד 50 מיליון שח, שבמהלך...
הלוואות בעצם ערבות מדינה זו הכוונה?
אז יש את ערבות המדינה, ויש את התוכנית שלנו שאנחנו הפעלנו. באנו לבנקים ואמרנו להם, יש לכם 10 מיליארד הלוואה מוניטרית שאנחנו מוכנים לתת לכם בריבית נמוכה, בתנאי שאתם תיתנו...
תגלגלו את זה הלאה ללקוח, ולא תיקחו את המרווח.
בדיוק. תיקחו את המרווח שלכם, בסדר.
מרווח שפוי רגיל, אבל לא להגזים.
מראש אמרנו להם שהריבית שאנחנו רוצים שאתם תיתנו, או תיקחו מהלקוחות שלכם, היא ריבית הפריים בדיוק. זה בממוצע אנחנו רוצינו ריבית פריים. וביקשנו גם לראות את הדוחות, לראות באמת כמה ביצועים. ואנחנו רואים, הגענו לשם למעלה מ-6 מיליארד, אם אני זוכר נכון את המספר, למעלה מ-6 מיליארד שקל, ואנחנו רואים בדיוק מהגופים שגם קיבלו את, קיבלו את הסיוע הזה, קיבלו את ההלוואות האלה, ובאמת גופים שהמחזור המחירות שלהם, ככה הגדרה הייתה, ירד ב-25% ויותר, עסקים שהם עד 50 מיליון שקל מחזור. ראינו את הדברים האלה, וזה למעשה זה כלי שישר עזר וסייע בדיוק במקומות הנכונים. כמובן, יש לבנק ישראל גם כלים רבים נוספים של פעילות בשווקים. הפעם לא היינו צריכים כל כך להפעיל את הכלים האלה, כמו שראינו, השווקים התאוששו מהר.
ומה החשיבות של היציבות הפיננסית שבנק ישראל מנסה לעשות?
תראה, כשאנחנו מדברים על המערכת הפיננסית, דיברנו הרבה כאן עכשיו על המערכת הפיננסית, אם זה על הבנקים, ואם זה על העברת כספים, אפילו מזכורות שעוברות מאחד לאחד, הכל בסופו של דבר, זה מערכת פיננסית. והמערכת הפיננסית היא הלב שמזרים את הדם לכל הגוף. אם נדמיין, הגוף הוא היצרן, הוא הפעילות הריאלית, הלב והדם זו המערכת הפיננסית. יש חשיבות מאוד מאוד גדולה שהמערכת הפיננסית הזאת תתפקד טוב. מחקר של קרן המטבע מראה שמשברים פיננסיים גרמו לנזקים משמעותיים הרבה יותר ממשברים ריאליים לכלכלה. לכן יש חשיבות לשמר את המערכת הפיננסית. עכשיו, במה זה בא לידי ביטוי? אז נכון שאומרים לנו שבנק ישראל שמרן כשאנחנו מפקחים על הבנקים. נכון שאנחנו מקפידים ואנחנו דורשים רגולציות ומגבלות על המערכת הבנקאית. ויש את המוסדיים שהם מפוקחים ברשות שוק ההון, אמנם שם יש להם פחות דרישות יציבותיות, אבל אצלנו יש דרישות יציבותיות מאוד קשות מבנקים. כי הם מנהלים את כספי הציבור, הם למעשה הלב.
אבל התחושה שהבנקים מנהלים את כולם.
הבנקים מנהלים תחושה שהיא לא לגמרי מנותקת, ולכן אנחנו מבחינתנו הדבר החשוב שהבנקים ישמרו על הפעילות שהם צריכים לעשות בצורה, באופן יציב, ויהיו יציבים, שאם מישהו מפקיד את כספו, וזה לא פחות חשוב מאשר עוד שקל בעמלה. לא שאני מזלזל, אנחנו רוצים לעשות okay. הכל.
שמישהו מפקיד את כספו יקבל ריבית ראויה.
אבל שמישהו מפקיד את כספו, בוא נתחיל בזה, שקודם מי שמפקיד את כספו, יקבל את כספו בחזרה כשהוא ירצה. זה מבחינתי הדבר החשוב ביותר.
שלא יקרה שהמוסד הזה יפשוט את הרגל.
בדיוק. אני רוצה שכשמישהו ירצה לקחת הלוואה,
זאת אומרת, כל התפיסה שבנק ישראל היא בכלל על היציבות הפיננסית, היא פחות על האזרח. האזרח ייהנה מהיציבות הפיננסית.
אנחנו רוצים, דבר ראשון, היציבות הפיננסית של המערכת, היציבות של המערכת הפיננסית, דבר חשוב מאוד מאוד בעינינו. אנחנו לא מרגישים את הפעילות של הלב שלנו. אנחנו מרגישים שחם לנו, אנחנו מרגישים שיש לנו שריטה. אבל כשאנחנו, משהו קורה במערכת הפנימית, במחזור הדם שלנו, אנחנו לא רואים את זה. וזה בדיוק המערכת הפיננסית, אבל כולנו יודעים שהלב הוא הבסיס לחיות שלנו. וזה למעשה המערכת הפיננסית, אז נכון, אנחנו יודעים שהמערכת הבנקאית שלנו היא, לא רוצה להשתמש במילה של אותו בעל חיים, אבל המערכת הבנקאית שלנו היא רווחית מאוד, והיא מנצלת את
היכולות שלה. היא מנצלת את היכולות שלה. אז מה, אי אפשר לקצץ? זה לא התפקיד של בנק ישראל להיכנס לתמונה?
עכשיו הנקודה כאן היא נקודה מאוד חשובה. תראה, אנחנו נגד התערבות ישירה במחירים. אנחנו רוצים לתת לקוחות השוק בלבד. זה לא נכון, גם נתתי את הדוגמה של המתווה. המתווה הזה הוא מתווה וולונטרי. אנחנו באנו עם רעיונות, באנו למערכת
הבנקאית,
הם ימצאו אותו.
אבל זה היה שעת משבר, זה לא שעת שגרה.
זה היה שעת משבר וזה מצוין. עכשיו, אנחנו לא רוצים לבוא לבנקים ולהגיד, תשמעו, תיתנו ריבית על פקדונות של 5% ככה, וככה תיתנו את זה חובה עליכם.
חובה, לא, אתה לא רוצה לא, את זה.
זה בדיוק מה שאני לא רוצה. אבל אני כן אכניס באתר האינטרנט של בנק ישראל אפשרות להשוות איפה מקבלים את הפקדונות, את הריבית הגבוהה יותר על הפקדונות. אתה, צחי, וכל האחרים יכולים פשוט להעביר את הכסף ממקום למקום. אבל אתה יודע מה הבעיה שלנו? כשמדובר במוצר פיננסי, אני לא מבין מוצר פיננסי, זה כבד.
זהו, ככה.
אנשים מפחדים וגם לא מבינים בזה. אני נותן את הדוגמה הזאת הרבה. כשאתה רוצה לעשות את הסל הקניות שלך לשבת, אתה יודע
איפה העוף בשקל ואיפה התפוחים.
ואתה יודע לפרק את הסל. אבל כשמדובר במוצר פיננסי, אף אחד לא יודע.
מקסים.
האם אתה בדקת כמה עוש, יש לך יתרה בעוש, נניח יש לך יתרה. האם אתה בדקת באיזה בנק תקבל יותר? אני אתן לי לנחש סקר של בן אדם אחד, אתה לא בדקת באיזה בנק תקבל יותר, ולא עשית צעד אקטיבי בעברת הכספים שלך מבנק כזה לבנק אחר. אתה לא בדקת גם כמה עמלות אתה משלם, ולעשית צעד אקטיבי ועברת.
אז אני רוצה לציין. אחד, אני מזמין אותך לערוץ הטיקטוק שלי. ובערוץ הטיקטוק שלי, יש שם הסברים מסודרים, שיש שם הסברים לדוגמה סרטונים, על מה שנקרא תעודת זהות בנקאית. בתעודת הזהות בנקאית, אני שוויתי שם, והראיתי שזה בעצם כמו לקבל חשבונית מבנק. אתה מסתכל בסוף שנה, ואתה רואה מה קרה לך. אתה שם לב, אני שם גיליתי שכרטיס האשראי, אני שילמתי לתקופה מסוימת שלא שמתי לב, הבנק לקח לי כ-20 שקלים לחודש, וראיתי שאני אף פעם לא נכנס למינוס, ואין לי, יש לי רק את הסכום של המחזור שאני עושה, אני לא משאיר כספים בבנק, ואני מנהל אותם בשוק ההון. ולכן אני מאוד מסורטט ורטיב, ואני נותן לציבור את הערך הזה שזה חובה, שזה חובה לעשות את מה שאמרת. אנשים לא עושים את זה ומפסידים הון עתק ומתקמצינים על 20 שקל ולא רואים מה בורח להם, על המינוס שלהם או על כל העמלות שהבנקים לוקחים. אבל השאלה איך אתם בתור בנק ישראל שצריכים לתת להם בראש, אנחנו צריכים שאתם תשמרו עלינו, אז אתה מספר לי לא. לי הכי חשוב, שמור על המערכת קיימת.
לא, אני לא אומר את זה בצורה הזאת. הכי חשוב לי זה שמור על המערכת קיימת, זה כן. אבל אני לא אומר, אני אומר שיש לנו כאן מוצר שהוא מסובך. הטיק טוק שלך וההסברים שלך זה חלק מהשירות וחלק מהדברים שאנחנו מאמינים בהם. שאנחנו שוב, בפועל כנראה זה לא מספיק, כי עובדה אנשים עדיין פוחדים. ואנשים יפחדו מהמוצר
בסדר, פיננסי. יש לשנות הרגלים. אתה יודע, לא הכירו את המוצר כספית. כספית שקלי, נכון. מוצר שהמוסדים נכון. יושבים עליו מ-2010, נכון. חגיגו על המוצר נכון. והציבור לא לקח.
נכון, נכון.
פתאום מה? אז יש מוצר כזה ונתן להם פתרון מול הכספיות, מול הפקדונות. כלומר, יכול להיות שבנק ישראל היה צריך להגיד, בואו חבר'ה, בואו לכספיות, בואו לך לכספיות, אל תיתנו להם פקדונות.
אנחנו אומרים את זה בכל מיני הזדמנות.
יפה.
אני אומר את זה בהזדמנות הזאת, ואתה לדעתי עושה את זה הרבה יותר טוב ממני עם ערוצי הטיקטוק, מה שלי אין גישה עליהם. אבל אתה עושה את זה טוב, וזה בדיוק הדרך. אנחנו יכולים ליצור את התשתית. אנחנו נגד הסרטוט של הקווים בכביש. אנחנו נגד הסרטוט, אולי של הקווים כן, אבל אנחנו נגד סרטוט של חומות, בנייה של חומות, שאתם תלכו מכאן ולא תלכו מכאן. זה למעשה הרעיון, אנחנו בונים את התשתית, וזה בא לידי ביטוי, אם זה ברפורמה במשכנתאות שאתה מכיר אותה היטב, שיצרנו מחירים אחידים, מסלים אחידים.
היא לא מושלמת,
לא מושלמת, אבל אנחנו עוד עובדים על זה. הנה, אני יכול להגיד לך שאנחנו עובדים על זה, ובקרוב אנחנו ניתן שיפורים, כמו שהבטחתי בפודקאסט הקודם שלי. ואם אנחנו מדברים גם על הנושא של המשכנתאות, האם אנחנו מדברים על אתר אינטרנט שמאוד מאוד אתה יכול לבצע שוות? אם אנחנו מדברים על מאגר אשראי, מאגר אשראי למה הוא נולד? כדי שכל אחד דיברת על תעודת זהות בנקאית.
כן, אנשים אפילו לתרגם לעצמם את מאגר.
אנשים לא צריכים לתרגם.
אתה יודע איך הדוח מסובך לאזרח? הוא מסתכל על הדוח, הוא לא מבין אותו.
האנשים לא צריכים, דווקא זה מה שטוב במאגר אשראי. האנשים לא צריכים לתרגם לעצמם את מאגר אשראי. פשוט אני הולך מבנק א' לבנק ב', אני מנהל את כל החשבון שלי. הרי מה היה עד עכשיו? אני הייתי מנהל את החשבונות שלי בבנק א'. בנק א' מכיר אותי מאז שהייתי בצבא. הוא מכיר בדיוק את הכסף, כמה אני שמרן.
בדרך אני מתנהל, הכל.
אני מתנהג. עכשיו אני הולך לקחת הלוואה מבנק א'. בנק א' יודע כשהוא מחזיק אותי בצוואר. כי רק בנק א' יודע עליי את כל ההיסטוריה שלי, ורק הוא יכול לתת לי את הריבית שמתאימה לי. אם אני אלך לבנק ב', יגיד לי, מי אתה? מה? רגע.
ובעצם המערכת הזאת מאפשרת לא להסתכל עליי.
בדיוק, ואני כאזרח אפילו לא צריך.
לא צריך להסתכל?
אני רק הולך לבנק ב', אני אומר לו, אני רוצה ממך הלוואה. אוטומטית הוא לוקח את מאגר האשראי, הוא מסתכל עליי, והוא אומר, אוקיי. אני מכיר אותך, אני רואה שיש לך ציון טוב במאגר האשראי, אני יכול לתת לך הלוואה, מה שלא קרה קודם, כי קודם הוא היה צריך להכיר אותך. אז כל הדברים האלה שאנחנו מאמינים בהם, הרבה יותר מכל התערבות של קביעת מחיר. זאת התפיסה שלנו, לתת את התשתית לתחרות. בפועל אנחנו מודעים וכולנו צריכים להבין, מדובר במוצר מסובך. פיננסים זה מוצר מסובך. עכשיו אנחנו רואים יותר ויותר מכשירים או מוצרים או חברות חדשות פינטקיות כאלה שנועדו לתת שירות בדברים האלה. אם זה אופן בנקינג שמשתמשים באופן בנקינג, אם זה בארנקים דיגיטליים שבהמשך גם יהיה להם איזושהי התפתחות מסוימת. כל הדברים האלה אנחנו מקווים ומאמינים שהציבור ידע להפריד את הסל הפיננסי למוצרים מוצרים. ידע שיכול להשתמש בארנק דיגיטלי גם לקבל משכורת וגם לעשות רכישות. ידע שיכול לבצע...
וגם הארנק הדיגיטלי לא חייב להיות בבנק?
בדיוק. בדיוק.
ואז להביא תחרות למוסדות הקיימים היום, זה חשוב מאוד.
בדיוק, והאופן בנקינג יכול לאפשר לך לכל המידע שלך, והתשלומים. כל הדברים האלה שהיום הם יותר ברורים לנו. בעבר הם היו סינית משבילנו. וזה מה שאני צופה לפחות שיקרה בשנים הבאות. המערכת הפיננסית תשנה את פניה. המערכת של השירותים הפיננסיים ישנו את פניהם.
איך יש?
לא הכל בתוך הבנק. אתה תוכל לעשות בדיוק מה שאמרתי, באמצעות הארנק הדיגיטלי, באמצעות אופן בנק. זאת אומרת,
הרבה יותר אפשרויות פיננסיות, ושיהיו קלות ופחות מפחדות אותן.
בדיוק. בדיוק, ויש כאן תהליך דורי.
כן, הדור הצעיר יכול לעשות את זה הרבה יותר בקלות. יפה. הדור המבוגר קשה.
והדור הצעיר ייכנס לזה כבר. עכשיו, זה לא משהו שתעשה את זה בזבנג וגמרנו בתוך שנה.
אבל זה הליך של כמה שנים.
זה הליך של כמה שנים טובות.
טוב, חברים, מבחינתי היה מרתק. אני מקווה שגם אתם נהנתם, אבל חשוב לי, כמו שאני עושה בכל פרק, לסכם לכם. ככה, בקצרה. אז חברים, תוציאו את ותתחילו לרשום. אז מה היה לנו? קודם כל, שוב נפגשנו עם יוסי סעדון. יוסי סעדון הוא מבנק ישראל, והיה חשוב לי קודם כל להתעמת עם הנתונים של שנת 23. כי נמאס להסתכל בטלוויזיה ולהתאכזב, והכל עומד להיות שחור, והכל הנתונים מגיעים רעים. אז ירדנו לנתונים המדויקים, התחלנו להסתכל על שנת 23 בתחילתה ובסופה. הנתון הראשוני שהתרמקדנו עליו זה יחס חוב תוצר. זה אומר מה המצב המינוס שלנו, איך ביחס, ביחסיות, מדינה לא צריכה להיות בלי מינוס, אבל מה היחס שלו מול היכולת שלנו של התוצר? וראינו שבסוף השנה, מתחילת השנה לסוף השנה, היה קצת ירידה. אבל האם זה בצורה משמעותית? לא. האם ראינו צמיחה שלילית? רק ברבעון האחרון של השנה. כל השנה הייתה צמיחה, ובסופו של דבר, לאורך כל שנת 23, הייתה צמיחה חיובית של 2%. כלומר, למרות שהשנה הייתה נראית לנו זוועה, מבחינה כלכלית, המשק שלנו חזק. ואז החלטנו להתמקד על, על, על כלכלה של, על, על תקציב של המדינה. ובתקציב המדינה, בעצם, סמוטריץ' והממשלה החליטו לתת, לא לחתוך. אולי הייתה ביקורת בבנק ישראל, אבל אנחנו רואים שנתינת הכספים לכל המגזרים, קודם כל יצרה מצב של חמצן, של הכל בסדר, ונתן לשוק שלנו להתאושש. אנחנו כבר ראינו את זה בנתוני כרטיסי האשראי של סוף חודש דצמבר, ואפילו בחודש ינואר ופברואר, שכאשר בעיה בחירות, השוק חוזר. אנחנו חזרנו לרחוש, כולנו. אז יכול להיות שיש פה סיבות שאנחנו שוק שרק רוצה להתפרץ ולחצות, יכול להיות שאנחנו כיהודים עם כזה, עם שורד, וחטפנו פה כל כך הרבה משברים בשנים האחרונות, ומלחמה כזאת ומלחמה כזאת, וכנראה זה כבר עובר לנו. נכון שהפעם המלחמה היא קצת שונה, והיא לא זבנג וגמרנו ואחרי חודש סיימנו, אלא היא מתמשכת, אבל אנחנו בציבור קצת מתוששים. והממשלה נתנה כספים ולא קפצה, וברגע שהיא הייתה מקפצת אז מישהו היה כועס והיה בלגן. האם זה טוב ויהיה נפלא בשנת 24? כנראה שלא. אנחנו רואים שסוכנויות הדירוג וגם בנק ישראל, מאיר, חבר'ה, צריך גם לקווץ. הוצאות מיותרות צריך לצמצם. אבל האם זה קריטי כרגע ויהפוך את הכל לשונה? לא. האם סוכנויות הדירוג צודקות בזה שהם הורידו לנו דירוג? לא. אני מרגיש לפי הנתונים הכלכליים, הדברים לא כל כך היו צריכים להיראות ככה, אבל החשש הוא מקדימה, וכאן פה זה ההסתכלות, איך יהיה שנת 24, כרגע נראה שהכיוון הוא מאוד חיובי. לאחר מכן ניתחנו את הצעדים של בנק ישראל, מה שקרה בעקבות המלחמה. אז הצעד הראשון שבעצם יוצי הסתיג, זה הגיים צ'נג'ר שמבחינתנו זה לתת גב למטבע. המטבע בתחילת הלחימה קפץ, עבר את 4 שקלים לדולר, וזה היה מצב שהוא לא טוב, לא טוב בכלל הכלכלה. וכאן רק המילים של בנק ישראל, שיש לו יתרות מתח של 200 מיליארד, הוא החליט להשתמש בחלק, ואמר, אני נכנס פנימה. עצם הכניסה שלו, ולאו דווקא ישר בביצוע, אוטומטית יצרו מצב שהשוק האמין במטבע שלנו. חזק, אנחנו היום יכולים לראות שהמטבע נמצא יותר חזק ממה שהיה ערב הלחימה. איך יכול להיות? אז קודם כל, זה הגב שנתן הנגיד. וכן, הכלכלה שלנו, שהיא עובדת, והיא עובדת טוב. לאחר מכן ראינו את הפעולה הבאה של להקפיא משכנתאות ולהקפיא הלוואות. בטח, אנחנו רואים שאנשים לא הסתבכו ולא יצרו התדרדרות. זה עצר וזה נתן מצב שממש המשק יכול להתאושש ממנו. ולכן הצעדים הבסיסיים האלה, וגם היה עוד פנייה לבנקים, חלק מהבנקים לקחו את המתווה של בנק ישראל ולקחו והרחיבו אותו. בנק ישראל היה מרוצה מההחלטו של הבנקים, הוא לא הכריח אותם. היו קווי מתווה והם לקחו למחוק פנייה. תשלומי משכנתה לכל העוטף, לחלק מהבנקים שמחקו או נתנו לשלם אפס ריבית הפעם, גם בפריסה קדימה, אלה היו צעדים נכונים וטובים שיצרו מצב שהמשק הוא איתנו, הוא חזק. אחוז האבטלה פחות מ3%. אחוז המשרות הפנויות נמוך מאוד. כלומר, אנחנו צופים שבשנת 24 השוק יעבוד טוב. אז אני אמרתי, טוב, תתכוננו לאינפלציה. אמרתי, לא. צחי, לא צריך להגזים. זה לא עד כדי כך. עדיין הריבית היא לא נמוכה, ועדיין נגיד בנק ישראל מתכונן להוריד את הריבית, אבל אנחנו מדברים על כחצי אחוז. הוא קצת מצנן. אם אני ראיינתי בנקאים או גורמים אחרים בשוק שחושבים שאחוז, מבנק ישראל הכיוון מדבר על עוד חצי אחוז המשך השנה. כלומר, תהיה הקלה עלינו, על הכיס שלנו, אבל לא כל כך מהירה. זה דברים שלוקחים זמן. והדבר החשוב ביותר, שאנחנו צריכים להבין שבנק ישראל נמצא כאן קודם כל כדי שהמערכת הפיננסית תשרוד ותעמוד על הרגליים, שלנו יהיה ביטחון במערכת הזאת, שנדע שאם אני מפקיד כסף, אני אקבל את הכסף חזרה. הכל מתחיל מהיציבות הזאת, אבל בנק ישראל עושה כל מה שהוא יכול כדי להוסיף עוד גורמים לענף הזה, כדי לנקות מהבנקים אפשרויות ושירותים נוספים שיוכלו לתת לנו מגורמים אחרים. ובכך, על ידי התחרות הזאת, הבנק יהיה חייב לעמוד בתחרות. פני הבנקאות עומדות להשתנות. הכל עומד להשתנות, אתם צריכים להבין את זה. גם אני מבין, זה ייקח שנים, לא חמש, לא שנתיים, כנראה בעשור הקרוב אנחנו נראה פה בנקאות פיננסית אחרת. אני מקווה מאוד שבנק ישראל מה שמתכנן לנו את זה, זה יכול להיות ממש טוב, כי ככל שתהיה יותר תחרות, ככה מחיר הכסף יוזל, ככה העמלות ימחקו מחיינו ונוכל לעשות פעולות הרבה יותר פשוטות. אז קודם כל יוסי, תודה רבה על המידע הרב שנתת לי, והיה לי כיף לשמוע אותך, ואולי ניפגש בפודקאסט נוסף. תודה רבה חברים,
תודה להתראות. רבה,